ברוכים הבאים לשיעור מספר 3 של שלבי המדיטציה 8. זה שיעור לפני האחרון שלנו. באמת עוד שיעור וסיימנו את כל הספר של קמלה שילה של שלבי המדיטציה. שיעור הבא. שיעור הבא. כמובן אנחנו שילבנו לא מעט דברים בתוך הספר הזה שהוא מאוד כתוב בקיצור. וגם היום אנחנו משלבים. אז אם אנחנו בשיעורים הקודמים, שיעור מספר 1, דיברנו על הרמה הראשונה של הבודיסטפות, שבה הבאנו לידי שלמות את הנתינה. כולם הביאו לשלמות הנתינה, כן? וברמה השנייה של הבודיסטפות דנו בשיעור שעבר, ואז דיברנו על החשיבות של השלמות של המוסר. מישהו רוצה לזרוק ככה סיבה אחת למה חשוב להשלים את השלמות של המוסר? כן.
אמרנו שהקרמה של שפע זה נתינה, אבל הקרמה של עושר זה לשמור על המוסר.
יפה, כן, כן. עשיתם שיעורים, נכון? אוקיי, אז אני צריכה לראות שם תור גדול. עוד סיבה, כן.
אנחנו נוכל ליהנות מהשפע רק אם נשמור על חיים מוסריים, כי אם לא, אנחנו נבלד לתוך עולם שבו לא נוכל לנצל את השפע שהשגנו באמצעות הנתינה.
כן, זה נכון, וזה נכון לא רק לגבי הלידות הבאות, זה אפילו נכון לחיים האלה, אם אנחנו נאמר בחלק הראשון של חיינו מתרגלים נתינה יפה, וכתוצאה מכך מגיעים לשפע, למעמד וכך הלאה, אבל אנחנו לא מקפידים על מוסר, אז אנחנו בחלק האחרון של חיינו נידרדר וניפול, ואנחנו רואים הרבה אנשים בעלי מעמד מועמדים לדין ונזרקים לבית סוהר וכך הלאה. כן.
אנחנו צברנו בנתינה שלנו חסד שהוא כמו קרן, ואנחנו מבזבזים את זה כל הזמן, במיוחד שאנחנו לומדים דרמה. כן. אז אנחנו צריכים להשקיע חזרה את הקרן.
חשוב ללמוד להשקיע חזרה, כן.
וזה חלק כן. מההשקעה הזאת, כדי כן. לשמר את התשואה.
מצוין, כן.
כל מה שאנחנו עושים, אפילו כשאנחנו מלמדים דרמה, אם באותו זמן אנחנו לא שומרים על המוסר, אז לא זו בלבד שאנחנו לא מתפתחים, אנחנו מזיקים.
כן, אנחנו עלולים להיזרק למקום שהקרמה של הנתינה של הדרמה תבשיל בצורת חיים שלא נוכל ליהנות ממנה.
ואנחנו יוצרים מצג שווא.
כן, וגם נהיה נתונים בשליטתם של אחרים, כמו בהמות שמנוצלות וכך הלאה. כן.
וגם לימדת אותנו שאדם ששומר על המוסר בלי לזכור את הריקות של שלושת המעגלים הוא יותר גרוע מאדם שלא שומר על המוסר.
אני לא יודעת אם הוא יותר גרוע ממי שלא שומר על המוסר, אבל שמירת מוסר בלי הבנה של מי אנחנו ולמה אנחנו עושים את זה ומי זה שכלפיו אנחנו פועלים, מאוד מפחיתה את החסד של שמירת המוסר, את הקרמה של שמירת המוסר, כן. ולמה זה?
כי אותו אדם בעצם נותן קיום עצמי, את הסברת שהוא מזיק גם לעצמו וגם לזולת.
כן, באופן. הוא מזיק, ואיך הוא מזיק לזולת למשל?
אני חושבת בזה שהוא רואה בזולת כמישהו נפרד ממנו, כמישהו שקיים כן. שם בחוץ, שלא כן. קשור אליו, לא קשור להשלכה שלו.
כן, אחת הדרכים שבהם אנחנו מזיקים לזולת, שאנחנו לא מבינים את המהות שלהם, זה שאנחנו נותנים ממשות למה שאין לו ממשות, ובזה אנחנו מחזקים את התפיסה השגויה שלהם. כשאנחנו מתייחסים אליהם כאילו שהם קיימים מצד עצמם, וגם הם מחזיקים בהשקפה שגויה לגבי עצמם, אנחנו בעצם מתקפים, נותנים תוקף להשקפה השגויה שלהם, ובעצם מדרדרים אותם. זה אספקט אחד. אספקט שני, למה כשאנחנו נותנים קיום עצמי, מאמינים בקיום עצמי של השני, למה זה מזיק להם? כי יש גבול לשמירת המוסר שלנו, שאם הם יהיו מספיק מגילים, אז אנחנו נתפרץ או נגרום נזק. כן? את רוצית להגיד, יאן?
רציתי להגיד את זה, שאם אנחנו נותנים קיום עצמי לדברים שבחוץ, אז יש גבול לשמירת המוסר שלנו.
כן, כן, נכון. והסיבה לזה שאנחנו שומרים מוסר, כי למדנו שזה חשוב, או כי קיבלנו כללים כאלה מהמורה, מהממשלה, מההורים, מבית הספר וכך הלאה, אבל אנחנו לא באמת מבינים למה אנחנו עושים מה שעושים, ואז כשיהיה לנו מספיק לא נוח, לא נשמור על המוסר. כן.
וגם רציתי להוסיף לזה שאם אנחנו לא מבינים מי הם ומה אנחנו, אז אנרגיה שלנו היא זורמת בערוצים הצדדיים, ואז אנחנו בדרך הזאת מזיקים שאנחנו מרחיקים את האנשים ועצמנו מלהתקדם.
כן, אנחנו יוצרים קו שמפריד בינינו ובין הזולת, כן.
וגם מורתי היקרה, אם אני זוכרת נכון, אז אמרת שהיא שמירה על המוסר, למרות הנדיבות שלנו, אנחנו ניפול לעולמות התחתונים.
אנחנו, כן.
ואז כן. בעצם לא נוכל בכלל ליהנות מהשפע.
נהנה ממנו, אבל בצורה מאוד נחותה. כמו בעל חיים שמקבל יחס טוב בבית, חיית מחמד, אבל הוא לא יכול להמריא עם זה להערה. כן, אז כל החסד שצברנו בנתינה, יסתיים בצורה חסרת משמעות. כן.
חיי מוסר הם, זה כמו גן בו פרוחות הסגולות הנעלות. זה מאפשר לנו
יפה מאוד, ליהנות כן. מה. זה הבסיס שמאפשר אחר כך להפריח את כל שאר הסגולות של הבודיסטווה, של הבודה, כן? בדרך להפוך לבודה. יפה מאוד. כן, עוד אחד?
נזכרתי, אם אנחנו לא נשמור על המוסר, אז אנחנו לא נוכל להגיע להרע ולהוציא את הברואים איתנו.
יפה מאוד, כן. אין שום צ'ה. כן. בקיצור, אין שמירת מוסר ראויה לשמה בלי הבנה של המציאות של עולמנו, של מאיפה באים הדברים, מאיפה באים היצורים לעולמנו, מאיפה אנחנו באים, מה זה העולם הזה שלתוכו נולדנו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים, יש לנו כמה עוד שלמויות? כמה עשינו? 2. כמה יש רמות בודיסטווה? 10. אז יש לנו עוד 8 רמות בודיסטווה. זה נכון החשבון? יש לנו עוד 8 רמות של בודיסטווה לפני שמגיעים להערה. אז אנחנו נעשה ככה, אנחנו נדבר בפירוט על הרמה השלישית, ואז נרוץ מהר על שאר הרמות, והשאר בהזדמנות אחרת, לא בקורס הזה. איך קוראים לרמה הראשונה? הרמה הראשונה של בודיסטווה.
שמחה גדולה
או שמחה עצומה, כן. רפטוגאווה, אושר נשגב או אושר מושלם, משהו כזה. איך קוראים לרמה השנייה? ללא רבב, יפה. עם המטה. עכשיו הרמה השלישית. הרמה השלישית נקראת, אם הוא ג'פה. הוא ג'פה. מה זה הוא? אור. מה זה ג'פה? לעשות. מה זה לעשות אור? בעברית תרגמתי מפיץ אור. בסנסקריט זה אמרו פרבה? פרה. אז פירושו של פרבה פרה זה בדיוק הוא ג'פה, זה בדיוק מפיץ אור. זה השם של הרמה השלישית. אז אם הראשונה הייתה שמחה עצומה, השנייה הייתה ללא רבב, השלישית מפיץ אור. למה היא נקראת מפיץ אור? אז אתם זוכרים, ברמה השנייה הבודיסטטווה שכלל את שמירת המוסר למידה מקסימלית. זהו, כבר הביא את זה לידי שלמות. הוא או היא הביאו לידי שלמות. בין השאר, מה זה אומר? זה אומר שיש להם ששים יוצא דופן. בכל רגע ורגע הם מודעים למה שהם עושים. בכל רגע ובכל שנייה. בין אם הם ערים, בין אם הם ישנים, הביאו את הששים לרמה מדהימה. מה זה אומר לגבי המדיטציה שלהם? מדהימה. לא שלא הייתה מדהימה קודם, עכשיו עוד יותר. אז הסמאדי שלהם הוא מדהים, ובזכות הרמה הגבוהה הזאת של המדיטציה שלהם, שהן תובנות עצומות, ויכולת להאיר את הדרמה לאחרים, בגלל התובנות העצומות שלהם. גם בגלל האיכות המושלמת הזאת של המדיטציה שלהם, הם מביאים לידי שלמות את הרמות הארציות של מדיטציה. את כל הסמטנים, הם מביאים אותם לידי שלמות. כשהם מביאים את אלה לידי שלמות, אז הם מפתחים כוחות הלחושיים. הם יכולים לראות חיי עבר, הם יכולים לזכור מילה במילה כל לימוד שהם אי פעם קיבלו של דרמה, ולכן זה נקרא מפיץ אור. אז יש לנו את צ'נדרקירטי, מתורגם לעברית, והוא אומר, רמה שלישית זו נקראת מפיץ אור על שום האור שבא מן האש ששורפת את כל הזרדים של דברים שניתן לדעת. ילדם של מי שלעונג הלכו מפיץ אז אור בצבע כלל, דומה לאורה של השמש. מה זה צבע כלל? כלל, אם תסתכלו במילון, זה נחושת מלוטשת היטב. אז הצבע הוא אדום זהוב כזה. דומה לאורה של השמש בשקיעה אולי או בזריחה. אז יש להם אורה כזאת. יש להם אורה בצבע כזה. וזה בא בגלל האש של המיינד שלהם. מה זאת אומרת יש להם אש במיינד? זאת אומרת שהמדיטציה שלהם היא כל כך חזקה, כשהם נכנסים למדיטציה, הסמאדי שלהם הוא כל כך חזק, שבמהלך המדיטציה שלהם הם יכולים לשים קץ לכל ההמשגות הדואליות. וזה נקרא פה בפסוק זרדים של דברים שניתן לדעת. מה זה דברים שניתן לדעת? זה תרגום לעברית של שג'ה. דברים שאנחנו מסוגלים לתפוס בתודעה שלנו. אז הדברים האלה מושבים פה לזרדים של מדורה, זרדים שנשרפים. מה זה אומר? כל ההמשגות שלנו, כל התמונות המנטליות, שזה אומר אנשים, זה אומר דברים, זה אומר ארצות, זה אומר כוכבים, זה אומר המחשבות בתודעה שלנו. כל אלה זרדים. ורמת המדיטציה של הבודיסטווה ברמה השלישית היא כמו גפרור שמצית את כל זה. כי הבודיסטווה נכנס לבודיסטווה הכל כך עוצמתית שלו, הידע שלהם של ריקות הוא כל כך עמוק, שהוא מפרק את כל הפיברוקים, את כל התמונות המנטליות. את כל ההשלכות, פשוט מפרק אותה. מפרק את כל הבעיות בחיים שלנו, את כל האנשים שמעצבנים אותנו. אין שום דבר שהם לא מבינים את המהות שלו, את המהות האולטימטיבית שלו. זה מה שמאפשר להם להביא לידי שכלול את האורך רוח שלהם. כי אין שום דבר שהם נותנים לו קיום עצמי ולא מבינים אותו. אז כל העולם הזה של בדיה, של צ'יזבטים שאנחנו מספרים לעצמנו, הם שורפים במדיטציה שלהם. והתוצאה של השריפה הזאת, שזה העוצמה הזאת של המדיטציה שלהם במיינד שלהם, זה האור הזה בצבע נחושת מבריקה, וכתוב פה שהוא דומה לאורה של השמש בשעה שהיא עומדת לזרוח, אור אדום או אדום זהוב, מאיר לכל עבר ומחסה את הכל. אז אם אתם פוגשים מישהו עם כזאת הילה אדומה סביב הראש שלהם, אז אתם תדעו מי הם. אז הוא ג'פה, הם מפיצים אור. אור שמפרק את כל האובייקטים. מבין אותם לגמרי, כמו איזה קרן רנטגן קוסמית כזאת, שרואה דרך כל הדברים. היא לא נתקעת בדברים, אין לה מחסומים, הם רואים ברור. האור שורף את ההופעה של דברים כאילו שבאו מצד עצמם. כמובן זה במדיטציה עמוקה. או במילים אחרות, המדיטציה העמוקה שלהם, כאילו זה שרפה בטמפרטורה גבוהה, שורף לחלוטין בעוצמה את כל האובייקטים. האור הזה, יש אותו גם לבודיסטוות ברמה הראשונה כשהם יוצאים מפעם ראשונה מראייה ישירה של ריקות. הראייה הישירה של ריקות על דרך הראייה בג'טופ ישה, יש להם את היכולת הזאת, רק הם מאבדים אותה אחרי זמן קצר, אולי 24 שעות, הם לא יודעים להחזיק בה. לבודיסטווה ברמה 3 היא לא נעלמת כל כך מהר. הפסוק הבא, זה מצוטט ממחרוזת אבני חן, שזה מי? אריה נגרג'נה. הוא אומר, הרמה השלישית נקראת מפיצור, משום שזורח אורה המרגיע של חוכמה, מופיעות יכולות על חושיות של מדיטציה עמוקה, תשוקה ותחייה שמקורן בבורות מתחסלות לחלוטין, ברור. אם העצמים הם לא מופיעים לנו יותר כבאים מצד עצמם, אז אנחנו לא מפתחים כלפיהם תשוקה. אנחנו רואים דרכם. קדושים אלו, שליטים בין אלים, השיגו רמות גבוהות יותר של אורך רוח וחדוות המאמץ ופסקה תשוקה של תשוקה. ככה אומר אריה נגרג'ונה. אז זה סיכום של דברים שאמרנו. אז אמרנו שהרמה השנייה היא בסיס לסגולות הנעלות שנפתח ברמות שיבואו אחריה, כולל ברמה השלישית. אז הדבר הראשון שמופיע ברמה השלישית, הסגולה שמופיעה ברמה השלישית היא אורך רוח ברמה גבוהה. כתוב שם ככה, גם אם האחר במקום לא טוב, או שתודעתו נסערת, או שהוא חוזר וחותך בבשרם וגם בעצמות במשך זמן רב, הם מוצאים בליבם אורך רוח נעלה כלפי זה שבבשרם חותך. אז זה מזכיר לנו את מי? את הסיפור של מלך קלינקה שחותך בבשרו של הנזיר. אז האדם שהשיג את הרמה המושלמת של נתינה, ואחר כך השיג רמה מושלמת של שמירת מוסר, זה מאפשר לו לפתח את הסגולה הזאת היותר גבוהה של אורך רוח מושלם. לא שלבודיסטוות ברמה הראשונה ושנייה אין אורך רוח, בוודאי שיש להם. יש להם הבנה של ריקות וכך הלאה. אבל פה הוא מביא את זה לרמה הרבה מעבר למה שיש לבודיסטוות של רמה הראשונה או שנייה, ובוודאי למי שאינם בודיסטוות. סופר אורך רוח. נאמר שהאורך רוח שלו פי ביליון מאלה של הרמות שמתחתיו. אחת הסגולות הנפלאות שיש לבודיסטוות ברמה 3 היא מה שנקרא אם הוא שם, סם, סום. שם מה זה? אחר, יפה. שם זה אחר. סם, תודעה או מחשבה, כן? סונג. סונג זה לשמור. אז שם סם סונג, כזה קצת טנק טוויסטר, משהו שמפתל את הלשון. אז שם סם סונג, מה זה? זה הבודיסטווה ברמה השלישית, הוא מחפש לשמור על התודעות של אחרים. אז אם אנחנו מתרכזים על מישהו, והם נמצאים בסביבתנו, זה מערער אותם גם, נכון? כשאנחנו כועסים על יד מישהו, זה משפיע עליהם. אבל הבודיסטווה הזה, הוא שומר על האחרים. אז אם הוא בכלל מתרגז, מה שתקף נראה שהוא לא, אבל אילו הוא היה מתרגז, הוא היה מתרחק מאחרים, כדי לא להפריע למיינד שלהם, כדי לא לעצבן אותם. אז הבודיסטווה הזה, כדי לשמור על אחרים, הוא לא מרשה לעצמו לחשוב מחשבות שעלולות להוליד אצלו כעס כלפי אחרים, שיגרום להם למצוקה או להפרעה. אז במעשים שלו, במילים שלו, במחשבות שלו, הוא לא ירשה לעצמו להתבוסס בנגעים שעלולים לגרום לו לכעס או לשפיטה, שזו צורה קלה של כעס, או לביקורת כלפי אחרים. וזה מצוטט כאן, למשל מחשבות כמו, אדם זה בעבר פגע בי או באנשים שיקרים לי, ואז אנחנו מטפחים טינה או כעס לאותו אדם. הוא לא ירשה לעצמו מחשבות כאלה. או האדם הזה ממשיך לפגוע בי אפילו עכשיו, הוא לא ירשה לעצמו מחשבות כאלה. האדם הזה עלול לפגוע בי בעתיד, זה מפורט בעבידה מקושה. הבודיסטווה לא מרשה לעצמו שום מחשבה מסוג זה על האחר. לזה מתייחסות המילים, הפסוק, מקום לא טוב. גם מאחר במקום לא טוב, הבודיסטווה לא מרשה לעצמו את הסוג הזה של מחשבות. גם אם מאחר יש את המחשבות האלה. כי מחשבות האלה מולידות כעס. הוא פגע בי, הוא פוגע בי, הוא יפגע בי, או היא, מולידות כעס. ונגיד מישהו בגלל המחשבות האלה נמצא במקום לא טוב, תודעתו נסערת, ואותו אדם כמו מלך קלינקה הולך וחוזר וחותך בבשרו של הבודיסטווה נאמר. לא רק בבשרו, אלא גם בעצמותיו. לא רק בבשרו ובעצמותיו, אלא לאט לאט. הוא ממש עושה לו את המוות, מה שנקרא, מענה אותו. גם אז הבודיסטווה ברמה 3 לא מרגיש אפילו מידה זהירה של כעס כלפי אותו אדם. אז זה נשמע לנו קדוש לגמרי, נכון? כי הם קדושים. מה זה שמאפשר להם להגיע לרמה כל כך קדושה של תודעה? שאפילו אם אדם מענה אותם בצורה אכזרית, הם עדיין, אין להם אפילו שמץ של כעס על אותו אדם. הבנת הריקות זה אחד הדברים. והנה מה כתוב בטקסט. הדבר הראשון שהם מתמקדים בגלל ההבנה העמוקה שלהם של קרמה, הם מבינים שאותו אדם, בגלל המעשה המרושע שלו, ייאלץ לחוות תוצאה תואמת, אבל ברמה הרבה יותר גדולה. מה שהוא עושה עכשיו לבודיסטווה, אותו אדם ייאלץ לסבול, אבל בגלל שקרמה מתעצמת, אז ברמה הרבה יותר גבוהה. אז אותו בודיסטווה מתמלא בחמלה, כי הוא רואה לאן זה מוביל, את האדם שפוגע בו. והחמלה שלו היא כל כך עזה, שאין לו זמן לחוס על אותו אדם. הוא כולו בתוך החמלה. החמלה שהם חשים כלפי אותו אדם, מאפילה לגמרי על הכאב שהם חשים. היא כל כך עצומה. היא כל כך חזקה בליבם. אז אחד השורשים של אותו אורך רוח שמפגינים במצבים כאלה קיצוניים אפילו, זה ההבנה העמוקה שלהם, של קרמה, של ריקות, ושל מה קורה לאדם שפוגע בהם. זה לא יופיע ברמות הראשונות של הבודיסטטוות, זה רק ברמה השלישית, העוצמה הזאת היא של ההבנה, ולכן של החמלה, שתאפיל אפילו על כאב פיזי נאמר, או מנטלי כל כך עצום. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, זה הבודיסטטווה מבין כל כך טוב את הריקות של האדם שפוגע בהם. הוא מבין את הריקות של עצמם שנפגעים, ואת הריקות של עצם המעשה. זה מופיע להם כמו תמונות בחלום, כמו אשליה. הם מבינים את האופי הדמוי אשליה של מה שקורה. והם מבינים שזה רק הד, זה רק שיקוף של מה שהם עצמם עשו בעבר. אז הם זוכרים את האדם שהם היו בעבר, שעשה את הפגיעה, שזרה את הקרמה, שעכשיו חוזרת אליהם בצורה כזאת. אז הם לא חושבים, הוא פוגע בי. הם לא נותנים קיום עצמי לעצמם. הם פשוט רואים את ההשתלשלות של הקרמה. את מי שהם היו בעבר, את הקרמה שהם זרו, ואיך הקרמה הזאת חוזרת. ובגלל עוצמת המדיטציה שלהם, הם כל כך ממוקדים בתובנה שלהם, שאין להם זמן להרגיש את הכאב, ולא מתעורר הכעס בכלל. אין שם על מי לחוס. זה רק בבואה בראי, מה נכנס על הבבואה? רק בבואת ראי של מה שאנחנו עצמנו עשינו. הפסוק הבא, הבודיסטווה שראה היעדר עצמיות, גם רואה באותו הזמן שזה שחותך, זה שנחתך, מדוע עצמו, ומעשה החיתוך עצמו, הם כולם כמו השתקפות במראה, וגם משום כך הוא שומר על אורך רוחו. הנימוק הראשון היה החמלה שמתעוררת בליבם בגלל ההבנה של קרמה, והשני היה ההבנה של ריקות. כי בשני אלה כל כך חזקים, והמדיטציה היא כל כך חזקה, שבכלל אין מקום לכעס, בכלל לא מתעורר שום כעס. זה לא אומר שזה לא כואב להם. הכאב ישנו, אבל אין את הסבל המנטלי שבא מלייחס קיום עצמי למשהו, ואז לבזבז נגע רוחני על הדבר הזה. הסבל המנטלי שבא מנגועים רוחניים, זה אין להם. יכול להיות כאב פיזי. יהיה כאב פיזי. אז לא זו בלבד שהבודיסטטווה מסוגל לראות את הסבל הנורא של למשל מדורי הגיהנום שמצפים לאדם שפוגע בהם, ולכן הוא שומר על המידה היוצאת דופן הזאת של אורך רוח, אלא גם הוא מתמקד ביעדר העצמיות שלו וששלושת המעגלים. יש סיבה שלישית שבטקסט מופיע יותר מאוחר, ואותה אנחנו למדנו אצל מאסטר שנטידבה. מאסטר שנטידבה בפרק על חיסול הכעס, הוא הולך עוד יותר רחוק. הוא אומר, למה האדם הזה עכשיו פוגע בי? כי אני פגעתי בהם בעבר. אז בעצם, בגלל שאני פגעתי, אני עכשיו יצרתי את הקרמה שהם יפגעו בי, ואז הם עכשיו ילכו לגיהנום. אז אני בעצם זרקתי אותם לגיהנום. המעשים שלי בעצם זרקו אותם לגיהנום. והם מבינים גם את זה. ואנחנו קוראים לזה אורך רוח מהנקודה שאנחנו נמצאים, כי אנחנו בינינו זה נראה שהם מאוד סובלים ומגלים אורך רוח כלפי הסבל שלהם, אבל בעצם הם נמצאים עמוק בתוך תובנה של ריקות ושל קרמה וכך הלאה. הם נמצאים במקום אחר. אז למעשה אפשר להגיד שמה שקורה להם במצבים כאלה, למשל, שהם כל כך ממוקדים בשלושת הסיבות שמנינו, שהם לא נמצאים בסבל. אז בעצם, מהפרספקטיבה שלהם, הם אפילו לא מתרגלים אורך רוח. זה בא להם בלי שום מאמץ. אז זה הבודיסטווה ברמה שלישית. אז זה היה הבודיסטווה שבעצם הוא לא תרגל אורך רוח, הוא תרגל חוכמה, נכון? מאסטר ג'טסון קאפה, בעקבות צ'נדרקירטי, הם גם מדברים על אנשים שהם אולי לא הגיעו לרמות קדושות כאלה, ואולי הם אפילו לא בודיסטים. אז הם מדברים על התרגול של אורך רוח אצל אנשים כאלה. ופה הם מציעים לנו שני רעיונות שאיתם אנחנו יכולים לעבוד במידה שעוד לא הגענו לרמות כאלה של קדושה. והסיבה הראשונה אומרת, אין טעם בכעס, או זה טיפשי לכעוס, זה הסיבה הראשונה, בשבילנו. אם אנחנו רוצים לעזור לעצמנו לפתח אורך רוח, הוא נותן לנו עכשיו רשימה של נימוקים שיעזרו לנו בזה. והדבר הראשון אומר, אין טעם בכעס. אם אתה נפגע וזוהם עקב כך, האם זה עמך יבטל את אשר כבר קרה? כי מישהו פגע בך לדעתך. כבר קרה. עכשיו אתה כועס. מה, אתה תשנה את מה שקרה? לא. על כן הזעם על מה שקרה הוא בוודאי חסר כל טעם. הוא מנוגד לעולם שמעבר. אז הוא אומר לנו כאן שלא רק שהכעס הוא חסר טעם, הוא מנוגד למטרות שלנו. אנחנו רוצים להגיע להארה, אנחנו רוצים להגיע לעולם שהוא מעבר לסמסרה. מה יקרה אם אנחנו מרשים לעצמנו לכעוס על אנשים שפגעו בנו? איזה קרמה זה מייצר? הקרמה של כעס, זרעים של כעס כשהם מפשילים, יוצרים בשבילנו עולם סובל, ואז אנחנו נופלים לתוך העולם הזה. זה הפשלה קרמית של הפשלה. כן, אתם זוכרים, יש ארבעה סוגים של הפשלות לקרמה, בואו נראה. יש קודם כל, אנחנו נזרקים בהמשך לחוויה דומה, אנחנו מפתחים נטייה לעשות אותו דבר, יש לנו תוצאה סביבתית, אנחנו מוצאים את עצמנו בסביבה של אנשים, הקרמה תתעצם, זה יהיה הרבה יותר גרוע בעתיד, מכעס שנראה כביכול תמים ולא גדול, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חיים שלמים מוקפים באנשים שמתנכלים לנו. אז אומר ג'ייסון קאפה, זה מנוגד למטרות שמעבר. אם נרד לפסוק הבא, הוא מדבר על הרצון לנקום והרצון להימנע מכאב. הוא אומר, יש סתירה ביניהם. אדם שפגעו בו, עכשיו הוא מחפש לנקום, זה עומד בסתירה גמורה לרצון שלנו להימנע מכאב, לצאת מסמסרה, לצאת מסבל. טוען אתה שכל רצונך הוא לחלות את תוצאות מעשיך הרעים, שאותם ביצעת בעבר, אך לפגוע חזרה בזולת והכעס עליהם הם בדיוק הזרע לסבל בעתיד. אז לאן כל זה יוביל? הוא אומר, מה אתה עושה? כשאתה כועס על מישהו שפגע בך ועוד מחפש איך לפגוע בהם חזרה, זה עוד יותר גרוע. זה בדיוק מה שמבטיח שהדבר הזה יחזור אליך. אותו הדבר שאתה רוצה להיפטר ממנו, זה העולם הסובל, זאת בדיוק הצורה איך אתה שוב מסובב את גלגל הסמסרה. אז אדם שאומר לנו ג'ייסון קאפה, חווה כאב כתוצאה ממשהו שמישהו אחר עשה, ויכול לחשוב בטעות, הוא אומר, אדם זה פגע בי. כמובן זה טעות, כי אין לו קיום עצמי. אז הוא, א', הוא לא מבין את האדם שמולו, הוא לא מבין את המעשה, הוא חושב שמצד עצמו הוא בא ופגע בי, ואז הוא מרגיש כעס כלפי האדם שפגע, ואז הוא מנסה לפגוע בו חזרה, סובב שוב את הסמסרה. אם נלך קצת אחורה, נאמר שאני פוגש את אדם שפוגע בי, אדם שעשה לי משהו רע, למה אני פוגשת אדם כזה? למה הם הופיעו? מאיפה הם הופיעו? בגלל מה שאני עשיתי בעבר. אני פגעתי במישהו בעבר. וזה למה הם הופיעו. עכשיו אם אני מתרגזת, אני מחזירה אותם חזרה. הוא אומר, זה לגמרי מנוגד להצהרה שלי שאני רוצה לחסל את הסמסרה. אז אומר לנו ג'ייסון קאפה, חשוב על הכאב הרב שאנשים אסונים אותך עלולים לגרום לגופך. הוא הרי דיבייטר, בואו ניקח את זה. מאיפה זה בא? זה תוצאה של המעשים הרעים שאתה בעצמך עשית. למשל הריגה או דברים כאלה. אז אם אתה חוזר וכועס, הוא אומר, אתה תיאלץ לחוות תוצאה אלימה בהמשך, וכנראה שתיפול גם לעולמות התחתונים, ושם האלימות היא נוראית. אז בשבילנו, אם אנחנו עוד לא כאלה קדושים גדולים, עד כמה שאנחנו יכולים לזכור, שלמשל אם מישהו מטיח אלבון, או מישהו עושה כל דבר שהוא לא נעים לנו, ומרגיש לנו פוגע, או לא פייר, או על חשבוננו, או כל דבר כזה. ברגע שאנחנו נותנים תוויות כאלה לדברים, אנחנו מקבעים אותם, אנחנו נותנים להם קיום עצמי, נותנים למעשים קיום עצמי, נותנים לעצמנו קיום עצמי. זה לא עוזר לנו, זה רק יביאו רגשות של כעס, אלה יחזירו את הגלגל. אז מה שמועיל לחשוב זה כשמישהו עכשיו פוגע בי, אוקיי, הוא סיים לי קרמה. תודה רבה. תודה רבה לך שבאת לפגוע. כי אתה לא יכול לפגוע בי אם אני לא זרעתי את זה קודם. אם עכשיו פגעת בי, תודה רבה. הקרמה הזאת הסתיימה. אם אני לא מגיבה, זהו, זה נגמר כאן. אני לא מחזירה לסובב את גלגל הסמסרה. אז הוא אומר לנו, זה טיפשי להגיב. אין טעם בכעס, זה מה שהוא אומר לנו. אין טעם. או במילים אחרות, זה טיפשי. זה לגמרי השקפה שגויה. וזה, קודם כל אנחנו, יש לנו נדר כזה, יש לנו נדר בודיסטווה כזה, יש לנזירים נדר כזה, לא מגיבים במכה על מכה, בנזיפה על נזיפה, בפגיעה על פגיעה, בצעקה על צעקה. אנחנו עוצרים, אנחנו לא מגיבים באלימות על אלימות. זה הדרך היחידה להפסיק אלימות, זה לא להגיב באלימות על אלימות. זה קל? לא, אף אחד לא אמר שזה קל. יש את הדלאי למה שארצו הותקפה באלימות נוראית, והטיבטים סבלו סבל לא יאומן מידי הסינים, ואנשים אומרים לו, איך אתה לא מארגן תגובה וכך הלאה, והוא אומר, לא, אנחנו לא מגיבים באלימות על אלימות. והיה לו פעם שהיה בין הטיבטים, הייתה התקוממות נגד הדלאי למה. למה הוא כזה שהוא הולך לטבח וכך הלאה? אנשים רוצים להגיב, מונעים להגיב. והוא אומר לא, לא, בגלל החוכמה שלו, שהיא מדהימה. החוכמה הזאת של לא להגיב באלימות על אלימות היא מדהימה. שוב, אנחנו שומעים פה ושם על אנשים שמלמדים אי אלימות. ומלמדים לנקוט באמצעים לא אלימים כדי לשנות מצבים. אם אין הבנה של הריקות ושל הקרמה, יהיה גבול גם למצבים האלה. יהיה גבול גם לפעולה הזאת. אז קריטי כדי להצליח בדרך לא אלימה, חיוני להבין את כל הדברים שמנינו, את הריקות של שלושת המעגלים, ולהבין לעומק. אז זה מאוד פשוט. ההיגיון, ומאוד קשה לביצוע. אנחנו צריכים גם להיזהר כשאנחנו עושים את זה, אפילו אם אנחנו לא עושים את זה בעצמנו, ולא מגיבים במכה על מכה וכך הלאה, אבל אנחנו רואים בחדשות כל מיני מעשים פוגעים, וכל מיני מעשי אלימות, אנחנו שומעים עליהם, או אלימות, או לא רק אלימות, מעשי שחיתות, או... ומישהו מועמד לדין, וסוף סוף מקבל את עונשו, ויש לנו שמחה. אולי קצת, זה מחזיר את הגלגל, כי זה אי-הבנה. כי אנחנו שמחים שמישהו נענש, זאת אומרת, איפשהו אנחנו שותפים להאנשה. במידה הקטנה אולי אנחנו שותפים. אז זאת לא קרמה אולי חזקה כמו אם אנחנו בעצמנו היינו הולכים ופוגעים בהם, אבל גם זה מחזיר את הגלגל. ופה משווים את זה... כשמישהו בא ופוגע בנו, הוא משווה את זה לכמו ביקור אצל רופא, או אנחנו עוברים ניתוח, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את הניתוח הזה, הרופא בא לחתוך אותנו, אנחנו לא כועסים עליהם, אנחנו נותנים להם, כי אנחנו מבינים שזה מטפל במחלה שלנו. אז אומר לנו ג'סון קאפה, ראוי הדבר שנסכים לשאת במידה גדולה לאין שיעור, סבל קטן וזמני על מנת לשים קץ לסבל אינסופי בטווח הרחוק יותר. אז זאת הסיבה הראשונה למה לאנשים שעוד לא הגיעו לרמה השלישית של בודיסטוות ועדיין אין בהם את הרמה הזאת של קדושה, למה בכל זאת הם יכולים לדבר עם עצמם ולא להגיב בכעס. אין טעם בכעס. הוא מנוגד למטרות שלנו. והוא לא ישנה את מה שכבר קרה, ממילא. מה שקרה, קרה. סיבה שנייה שהוא נותן בפסוק הבא, הוא אומר, כעס הורס את המצבור של קרמה טובה. ופה יש דיון ארוך. הוא אומר, רגע אחד של כעס כלפי בודיסטווה, דיו להרוס קרמה טובה שצברנו במשך 100 עידנים, על ידי הנתינה ושמירת המוסר. על כן, הוא אומר, אין בה נמצא מעשה יותר רע מאשר אובדן אורך רוח. אז אנחנו מכירים את זה כבר ממאסטר שנטידבה, נכון? הפסוק הראשון זה מאסטר שנטידבה. איך זה? החסדים שצברנו עשר עידנים. ברגע אחד של כעס קלים. אם זה הכעס הוא כלפי בודיסטווה. אז דיברנו בפעם שעברה על המונחים הפיננסיים שבהם צ'נדרקירטי משתמש. צברנו חסד בבנק החסד שלנו. פה אנחנו ברגע אחד גומרים את כל החשבון. צ'נדרקירטי אומר, אין קרמה גרועה מהכעס. ועכשיו יש פה דיון שג'ייסון קאפה מביא. הוא מתחיל מבודיסטווה שצבר המון חסד. במעשים שלו. והבודיסטווה הזה מוצא דופי באדם אחר. והוא אומר, בין אם יש כזה דופי, בפועל או אין כזה דופי. אני רוצה לשאול את ג'ייסון קאפה, למה אתה מתכוון? יש כזה דופי. אבל זה מה שהוא כותב. בודיסטווה שמוצא דופי באדם אחר, ומרגיש כעס על האדם הזה. והאדם האחר הוא בודיסטווה, אבל הבודיסטווה הראשון שכועס, לא בכך זיהה שהשני בודיסטווה. זאת אומרת, למה בודיסטווה כועס? בין אם הוא זיהה שזה בודיסטווה, בין אם לא, הוא כועס כי יש לו הרגל של לחוס. הוא נשלט על ידי הרגל של לחשוב מחשבות שליליות. אז אותו בודיסטווה, והוא בכוונה מתחיל מבודיסטווה, כי הוא כבר צבר חסד, אנשים שהם לא בודיסטווה, not much to speak about, אומרים באנגלית. אבל בודיסטוות, אחרי שראו עיקות, הם כן צוברים חסד, צוברים הרבה חסד. אבל הוא אומר, אותו בודיסטווה שצובר קרמה כל כך טובה, רגע אחד, כמות כזאת קטנה של כעס, יכולה לחסל חסד שהם צוברו במשך 100 עידנים. כל הזמנים האלה שהוא תרגל נתינה, נתן מבשורו ליונה ולבז, וכל הדברים הטובים האלה שהוא עשה, ושמירת המוסר וכל זה, 100 עידנים נמחקים ברגע אחד של כעס, עם האדם שעליו הוא כועס הוא בודיסטווה. ולא תמיד אנחנו מזהים אם זה בודיסטווה. אפילו בודיסטווה לא תמיד מזהים אם השני הוא בודיסטווה. על אחת כמה וכמה אנחנו. אנחנו לא יודעים. אז זה בודיסטווה שמחסל את כל החסד הזה, ואומר לנו ג'ייסון קאפה, על אחת כמה וכמה, אדם שהוא לא בודיסטווה, אם הוא חש כעס כלפי בודיסטווה, הוא גומר את החסד שלו. הוא נותן לנו את הדוגמה, ואולי זה עוזר לנו לזכור. הוא נותן לנו את המטאפורה של אוקיינוס. והוא אומר, כמה מים יש באוקיינוס? בואו נמדוד את כמות המים שיש באוקיינוס. ובואו ניקח את המים בכוסות ונשקול אותם. באוקיינוס, תתחילו למדוד אותם עם כוסות, אי אפשר. מה נמשל למטאפורה הזאת? ככה גם אם אנחנו מנסים להעריך את הטווח של קרמה שמפשילה לאדם שכועס על בודיסטווה. כאילו הנזק של כעס על בודיסטווה, אי אפשר למדוד אותו כמו שאי אפשר למדוד את כמות המים באוקיינוס אם מודדים אותם בכוסות. או במילים אחרות, אין מעשה יותר רע מאשר כעס. מאשר אובדן אורך רוח, מייצר כל כך הרבה קרמה שלילית, הורס את הקרמה הטובה שלנו. אנחנו רוצים להרוס את הקרמה שלנו יום אחרי יום, יום אחרי יום, בואו נתהלך רוגנים, רגוזים, קצת עצבניים, קצת מקטרים, קצת עם ביקורת, קצת... בואו נעשה את זה. זה יהרוס יום אחרי יום, יום אחרי יום, נהרוס את כל מה שצברנו. ואם זה מה שאנחנו עושים, את מי אנחנו נפגוש בחיים שלנו? אנחנו ממשיך לפגוש אנשים ש... רוגנים וכועסים ומעצבנים, וככה אנחנו מייצרים אותם. כשאנחנו מבקרים וכועסים ורוגנים. אין להם ברירה אלא לבוא ולהתייצב בפנינו, כי אנחנו יצרנו אותם, הם יהיו הבבואת ראי של המים שלנו. נעזוב כעסים גדולים ומכה על מכה, כל הכעסים הקטנים שלנו, העצבים הקטנים בכביש, בתור, במקולת, כל אלה, כל הזמן בהתמדה, הולכים ואורסים את מזבור החסד שלנו, את הקרמה הטובה שאנחנו צוברים. ואם אנחנו מוצאים את עצמנו, מתרגלים, 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 והמצב הפיננסי שלנו לא משתפר, והמדיטציה שלנו לא מתרוממת, ובני הזוג שלנו עדיין מעצבנים, זה בגלל זה. כי אנחנו כל הזמן שוחקים את הטוב שאנחנו צוברים בתרגול שלנו. וזה כל כך קל. בגלל הנטיות שלנו והרגלים שלנו מן העבר, אנחנו כל הזמן עושים את זה. גשם מייקל אומר, הדרך הטובה ביותר לאסוף זרעים שליליים ולחסל את כל הזרעים הטובים, זה להתעצבן. זו דרך בטוחה, תמיד עובדת. איך קוראים למצבור החסד שלנו בטיבטית? מישהו זוכר?
סונם קיצוק.
סונם קיצוק זה מכלול החסד. סונם זה חסד שאנחנו צוברים כשהוא מלווה בחוכמה, כשהמעשים שלנו מלווים בחוכמה. מכלול החסד, אנחנו מתחילים לצבור באמת אחרי שראינו ריקות ישירות. רק אז זה מתחיל להיות סונם. לפני זה נקרא גאווה. גאווה די, גאווה קון, זה אנחנו עושים בהקדשה, נכון? גאווה. גאווה זה המעשים הטובים שלנו. בעברית, קשה היה לי למצוא מילים, להבחין, אז השתמשתי באותה מילה, למכלול החסד ולמעשי חסד, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. מכלול החסד זה משהו ברמה אחרת מאשר מעשים טובים רגילים. אז המעשים הטובים הרגילים, אמרנו זה גאווה, כשאומרים שאנחנו במסורת הגלוקפה, הגה זה הגה הזה. לוק זה דרך. הדרך של עשיית הטוב זה הגלוקפה. גנדון אומרים, גנדון זה מה?
קהילה.
קהילה, סנגה, קהילה של נזירים, זה אלה שעושים טוב.
גאושנים זה גם?
גאושנים, כן, הידיד הטוב, נכון, גאושנים. אז זה גאווה. אבל כשאנחנו פה אומרים שאנחנו מחסלים את החסד, אנחנו אומרים גצה. מה זה צה? צה זה קיצור של צהווה, וצהווה זה שורש. שורש החסד. אז הביטוי שמשתמשים בו טיבט, אם אומרים שאנחנו, כשאנחנו מתעצבנים וכך הלאה, אנחנו גודעים או קורטים את שורש החסד, גצה. אנחנו גם יכולים לעשות דברים אחרים עם שורש החסד. כשהם אומרים שורש החסד, הם מתכוונים לכל המעשים הטובים שאנחנו עושים. אנחנו גודעים אותה. אז זה איך שאנחנו מחסלים את הגצה, את שורש החסד שלנו, זה על ידי משל, על ידי כעס, זה הדרך המהירה ביותר. אם אנחנו מחסלים דרך יעילה ביותר, זה הכעס. וזה... גשלה קורא לזה קרינה בעוצמה נמוכה, קרינה רדיואקטיבית שהיא נצברת. הוא מביא ג'סון קאפה הסבר כיצד נהרס למצבור של קרמה טובה. בדרך כלל לפני שאני עוברת לזה, השיעור מחר על הגשת המנדלה הוא כולו על איך צוברים את מכלול החסד. כל התרגול של המנדלה, ואנחנו ניכנס ליתר פירוט, הוא איך צוברים את מכלול החסד. תרגול מדהים, הוא נראה כזה אורז וערימה וציורים וזה, הוא תרגול מדהים מדהים לאסוף את שורש החסד, את מכלול החסד. אז עכשיו יש פה ציטוט מסוטרה שנקראת הסוטרה למשחק של מנג'ושרי, ושם יש הסבר כיצד נהרס המצבור של הקרמה הטובה. לא הסבר אלא המחשה. וזה סוג של המחשה שכבר פגשנו בסוטרות. בסוטרה הזאת הבודה מדבר על בודיסטאטווה מסוים, שהוא מזלזל או פוגע או מבקר בכל אחד מן היצורים החיים, על כל הפלנטות של הערפילית מסדר שלישי. מה זה הערפילית מסדר שלישי? זה ביליון פלנטות מאוישות. אתם זוכרים? קורס ACI 8, 1000 כפול 1000 כפול 1000. זה ביליון פלנטות מאוישות. אז הבודיסטווה הזה הוא כל כך מוכשר, שהוא מצליח לפגוע בכל היצורים על ביליון פלנטות מאוישות. או שהוא מכה אותם במגל או באגרוף. נניח שהוא עושה את הדברים האלה. לעומת המעשים האלה, אם הוא ירגיש איבה כלפי בודיסטווה אחד אחר, הנזק במעשה השני הוא בלי השוואה למעשה הראשון. זה איך שזה מצואר שם בסוטרה. ומדוע זה כך? מסביר הבודה למנג'ושרי. המנג'ושרי בסוטרה הזאת הוא בודיסטווה, שבא ושואל את הבודה שאלות. מדוע זה כך? כי אם הבודיסטווה לא ינטוש את שאיפתו להשיג הערה, וזה עלול לקרות, זה יכול לקרות שהנזק שהוא עשה למכלול החסד שלו כל כך גדול, שהוא אפילו יחסל לו את השאיפה להערה. אבל אם הוא לא יאבד את השאיפה להערה, הוא יצטרך שוב להטות את השריון. מה זה נקרא, יצטרך שוב להטות את השריון? הוא צריך להתחיל מההתחלה, את דרך הצבירה. מההתחלה, את כל דרך הצבירה, דרך ההכנה, דרך הראייה. כל זה הוא צריך מההתחלה. כמה זמן הוא צריך להטות את השריון במובן הזה? על כל רגע של איבה או כעס או זעם כלפי בודיסטווה אחר, עידן שלם של עטיית שריון, זאת אומרת, הוא חוזר להתחלה, לכיתה לא א', למינוס א', והוא צריך להתחיל לצבור שוב. ופה הוא מזכיר את הפסוק של שנטידבה, חסדים שצברנו באלפי עידנים, בהתקף יחידי של זעם קלים, ועימם כל הטוב ממעשה נדיבות וברכה ממתן של מנחה למוארים. אז מספר העידנים שבהם הם צריכים להטות את השריון שווה למספר הרגעים שבהם הם ירגישו כעס או איבה כלפי בודיסטווה אחר. ולמשל הוא אומר, אפילו נותן לנו דוגמה, נניח שהבודיסטווה הזה כבר היה מוכן לעלות על דרך ההכנה, שזה אוטוטוט הוא רואה ריקות ישירות. רגע לפני שהוא במדיטציה שלו הולך לעלות על הדרך ההכנה שהיא מדהימה כזאת, הוא מתכעס על בודיסטווה אחר, זה שבביתה שעל יד עושה רעש. מההתחלה. כמה מספר עידנים ששווה למספר רגעי הכעס. אז פה יש שאלה. אז אותו בודיסטווה פעל במשך הרבה זמן לצבור המון 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 חסד, שאלה אותו על הדרך, ועכשיו אוטוטוט הוא הולך לראות ריקות ישירות נאמר. מה קרה לכל החסד הזה? כשאנחנו אומרים שזה הורס לו את מצבור החסד, אז מה, אז הקרמה הזאת לא נחשבת? אז התשובה היא לא, היא כן נחשבת. קרמה לא הולכת לאיבוד. טובה או רעה, מעצמה היא לא נעלמת. אתם זוכרים? זה אחד החוקים של קרמה. מעצמה היא לא נעלמת, אבל יש דחייה של עידנים על גבי עידנים עד שהיא תפשיד. זאת אומרת, החסד הזה עדיין נחשב לו, אבל הוא יצטרך לסבול עוד כל כך הרבה עידנים לפני שהוא יוכל ליהנות מפירותיו של החסד הזה. כי בינתיים הוא עשה כאלה דברים שמחסלים את זה. אז זה המשמעות של להטות את השריון. ויש פה עוד ציטוט מהמדריך ללוחם הרוח, אני חושבת שזה לא היה בחומרים שקיבלתם. על אדם המייצר הרגשות של איבה כלפי סוג זה של בודיסט והמאסר של נתינה, רבי הסגולה אמרו שיאלץ לשכון במדורי הגיהנום במשך עידנים אשר מספרם כמספר רגעי האיבה. זה אומר מאסר שנטידבה. אז הוא אומר לנו יותר מזה, לא רק שהחסד שלו מתעכב במשך הרבה עידנים, הוא גם יהיה בגיהנום במשך כל העידנים האלה. בקיצור, לא כדאי. יש כאן עוד ציטוט מסוטרה שנקראת, כל מה שיש קטוש לערימה קטנה של אבקה. זה השם של הסוטרה. אז פה זה רוצה להסביר לנו את המנגנון. נניח שאדם עושה את העבירה של ויתור על הדרמה, שזה יש לנו נדרי בוליסטטווה כאלה למשל. הוא מוותר על הדרמה. זה עבירה גדולה. למה זה עבירה כל כך גדולה? הוא בעצם זונח את היצורים. הוא בעצם בוגד בכל היצורים. אז אני עכשיו אדם עושה את העבירה הגדולה הזאת. אבל אחר כך הוא תופס את עצמו, והוא מתוודה על זה. הוא מתחרט. 3 פעמים ביום, מדי יום ביומו, במשך 7 שנים, זה הכל מהסוטרה הזאת של כל מה שיש כתוש לרמה הקטנה של דווקא. הוא אומר, האם הוא יכול לטהר את עצמו מן הקרמה? התשובה היא כן, הוא יכול לטהר את עצמו, אבל עדיין יצטרך לבלות 10 עידנים לפחות לפני שהוא יכול להשיג את הרמה שנקראת שליטה. שליטה זה, אתם זוכרים, 1 מ-4 רמות על דרך ההכנה, הלפני האחרונה. אז זאת הרמה שכשמגיעים אליה כבר אי אפשר ליפול לגיהנום. אז הוא אומר, אותו אדם עשה עבירה לוותר על הדרמה. רק להגיד לכם כמה זה חמור. אם אתם משתעשים ברעיון, כמה זה חמור, אם כבר עליתם על הדרך. אז אותו אדם מוותר על הדרמה, ואז תופס את עצמו, ועושה טיהור. 7 שנים, 3 פעמים ביום, מדי יום ביומו, עושה טקסי טיהור, עם 4 הכוחות. אז מה שיקרה, זה שהוא בסוף יצליח לטהר את זה, אבל יהיה לו עיכוב נורא. 10 עידנים לכל הפחות, זאת אומרת, אז תיקחו את זה נגיד 10 מיליונים של שנים. אז האם יש טעם בוידוי ובתיהור? כן, בוודאי. במקום 1,000,000 עידנים זה יהיה רק 10 עידנים. אז התיהור אולי ימנע את הגיהנום, אבל הוא לא יחסל את התחייה. מעשה התיהור לא יחסל את התחייה. הוא אומר, ככה מקרה גם כאן, של כעס כלפי בודיסטווה. אנחנו יכולים לעשות טיהור. נוכל לטהר את עצמנו מחוויה עתידית של הפשלה של הקרמה, אבל לא נוכל לתקן את האיטיות שבה אנחנו מתקדמים בדרך. אז זה לימוד נורא נורא חשוב. זה תוספת להבנה, תוספת שנותנת כמויות של איך קרמה עובדת. אז פה אנחנו מדברים על כעס, על בודיסטווה, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו מגיעים לנדרים טנטרים. המשקעים האלה הם קשים ביותר. קשה ביותר לחסל אותם. זאת אפשר, הם יחוסלו בסוף אם נעשה טיהור, אבל לא כדאי. אז זה היה כשאנחנו כועסים על בודיסטווה. מה אם אנחנו כועסים על מי שלא בודיסטווה? זה שכועס וזה שעליו הוא כועס, שניהם לא בודיסטוות. גם אז רגשות של כעס עושים קרמה טובה. ופה יש ציטוט מתוך סוטרה, שבו הבודה מדבר עם נזירים ואומר, הו נזירים, תסתכלו רגע שם, אתם רואים את הנזיר ששם? הוא עושה קידות, הוא משתתח, קידות מלאות, יש לו מחשבה חזקה של אמונה, למה הוא קד, יש שם איזה מקדש, ובמקדש יש רליקס, יש שם אולי שיער או ציפורניים של ישות קדושה. והוא, יש לו אמונה מאוד חזקה בישויות המוארות וכך הלאה, והוא קד קידות משתתח וככה. והנזרים אומרים, כן, אנחנו רואים אותו, כן, כן, כן. אז בודה מסביר, חישבו על כל חלקיקי האפר, באדמה שמתחת לשטח שאותו הוא מכסה בגופו. הוא משתתח, יש חלקיקי אפר מפני האדמה עד לדיסקית הזהב. זאת עם ישיר שבחר. עד לדיסקית הזהב. שהיא נמצאת בבסיסו של עולם. כמה המרחק הזה כאן כתוב, העומק עד לדיסקית הזהב. 84,000 יוג'אנות. 600,000 קילומטר. אז הוא משתתח, ויש את כל החלקיקי האפר האלה. כל חלקיקי האפר האלה נותנים לנו מידע לכמה גדול החסד של אותו נזיר, שמשתתח עכשיו מתוך אמונה חזקה באובייקט הקדוש שכלפיו הוא משתתח. כתוצאה מזה, אומר הבודה, הנזיר הזה יחווה 1,000 גלגולים בתור צ'קה ורטין. אז זה תיאור נחמד, נכון? אבל יש לנו שם את הנזיר אופלי. ואז אופלי קם אחרי שהוא שמע את התיאור הזה, כתוב, מצמיד את ידיו מול חזהו, מוקד לבודה, ופונה למבורך במילים הבאות, הו המבורך, תיארת את כל המצבור החסד של הנזיר הזה, כשמצבור עצום שהוא צובר בגלל הקידות שלו, בגלל כל חלקי האדמה שגופו מכסה וככה. האם בכלל יש משהו שיכול להקטין את המצבור הזה, להפחית אותו, למחוק אותו, או לחסל אותו? הוא אומר, האם אותו מזיר יכול לעשות משהו לקלקל את החסד הזה? אומר, הבודה, הו פאלי, איני רואה דבר העלול לפגוע, העלול להזיק למי שחי כמו שהנזיר הזה חי, מתרגל כמו שהנזיר הזה מחסל. מלבד הכעס. הכעס מקטין את מסבור החסד שלו, מוחק אותו, מחסל אותו לחלוטין. אם הנזיר הזה עכשיו יתחיל להתכעס, כל הקידות שהוא עושה, כל החסד שהוא עושה, נמחק לגמרי. ככה אומר הבודה. על אחת כמה וכמה אומר הבודה, אם מישהו פוגע באדם אחר, לא על ידי מחשבות רק, אלא במעשה, אז הכל מתחסל. יש פה ציטוט מסוטרה אחרת. פה מדובר על שני נזירים. נניח שהם חשים איבה זה כלפי זה. במקרה זה, העובדה שהם מלומדים גדולים, ואפילו שומרים על חיים מוסריים, לא יכולה להגן עליהם. גם המדיטציה לא תגן עליהם, וגם לא העובדה שהם חיים במנזר. הנתינה שעשו לא תגן עליהם, ואף לא המנחות שהגישו לבודות המוארים בעצמה. אלה שני נזירים שיש איבה ביניהם. אז עכשיו יש שאלה, איך המנגנון של הריסת החסד? איך המכניקה של זה? איך נהרסים המצברים של קרמה טובה? אז אתם רואים, בפרק הזה אנחנו בעצם כבר עזבנו את הבודיסטווה ברמה 3. עכשיו צ'נדרה קירטי וג'צונקאפה בעיקרותיו מלמדים אותנו מה נכון לגבינו. כאשר אדם רגיל נשתמש בארבעת הכוחות כדי לטהר קרמה שלילית, כאשר אדם רגיל משתמש בארבעת הכוחות לטהר קרמה שלילית, מה שקורה הוא, מעשה הטיהור לא פותר אותו מהזרע השלילי שהוא זרע. הטיהור לא מחסל את הזרע. מה שהטיהור עושה, זה לא מאפשר לזרע להפשיל. או שהוא דוחה, או שהוא פשוט מעקר את הזרע. הזרע עדיין ישנו, אבל הוא לא יכול להפשיל. למשל, הוא אומר, אנשים שהגיעו לדרך ההכנה, ברמות שהן מכונות פסגה או שליטה, אנשים האלה כבר לא יכולים לשקוע בהשקפה שגויה. הם כבר לא התבלבלו. הם עוד רחוקים להיות בודות, הם אפילו לא על דרך הראייה. אבל הם כבר לא יפלו להשקפה שגויה, הם כבר לא יוכלו לבלות באחד העולמות הנחותים. אבל בנקודה הזאת, הזרעים השליליים של המעשים שהם עשו עדיין נמצאים בקרבם. מתחסת שהם צברו לא חיסל את הזרעים השליליים, הוא פשוט לא מאפשר להם להפשיל. בשביל לחסל אותם צריך להגיע הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה. אם יש לנו פה עוד ציטוט מהסוטרה, הוא אומר כאן, בגלגל החיים, הזרעים מפשילים על פי הסדר של אלו שהם רציניים במיוחד, אלו שהם קרובים יותר, אלו שאנו מורגלים לבצע, ואלו שבוצעו מוקדם יותר. יש לנו כאן הסבר, הסדר ההפשלה של הזרעים שאנחנו זורעים. אלה שהם רציניים יותר, יפשילו יותר מהר. זאת אומרת, מעשה שמלווה במוטיבציה חזקה, בעוצמת רגש, באובייקט חזק וכך הלאה. זה מזרז את ההפשלה של קרמה, אתם זוכרים? אלו שהם קרובים יותר, זאת אומרת יותר לאחרונה, אלא שאנחנו מורגלים לבצע, שיש לנו הרגל לעשות אותם שוב ושוב ושוב, ואלו שבוצעו מוקדם יותר. זה מין סדר עדיפות כזה, זה אלגוריתם, מי מפשיל קודם. מה שהוא אומר במילים אחרות, מה שהפסוק הזה אומר, זה אנחנו מסתכלים על קרמה ספציפית שעשינו, טובה או רעה, ואנחנו עושים קרמה אחרת, אולי יותר חזקה ממנה, היא יכולה לעת עתה לחסום את ההבשלה של הקרמה השנייה. זאת אומרת, כמו מעשה טיהור. מעשה טיהור של קרמה שלילית יכול לחסום את ההבשלה של המעשה השלילי, אבל הוא לא הורס אותו. הוא לא הורס את הזרע. זה לוקח הרבה יותר להרוס את הזרעים. אז כל ההסבר הזה בא להסביר לנו איך הכעס הורס את מסבור החסד. אז הוא אומר, נניח שאנחנו עכשיו כועסים על בודיסטווה, אבל קודם עשינו המון מעשים טובים וסברנו הרבה חסד, אז זה לא שכל החסד הזה נעלם, לא פתאום אין לנו את כל הזרעים האלה, אבל נפגעת היכולת שלהם להניב את תוצאותיהם, כי עכשיו עשינו משהו שהוא מעכב אותם לגמרי. פה יש פחות בינוני גדול בהתאם למידת הנזק שנגרם. אז לסכם את זה, אנחנו אומרים ככה, נהרס את היכולת של הזרע להניב מהר, דרך חדשה, ונפגע את היכולת שלו לייצר תוצאה כגון אחד מן העולמות הגבוהים. אז החסד שצברנו, אם הוא היה עוצמתי מאוד, למשל תרגול טנטרי, יכול היה להניב מהר דרך חדשה או תמורה עמוקה. או חסד פחות מתרגול טנטרי, אבל עדיין יכול להביא אותנו לאחד מהעולמות הגבוהים. אם אנחנו למשל עושים כעס כלפי בודיסטווה, אז נפגעת היכולת של המעשים האלה להניב את תוצאותיהם מהר. ומסוכן פה, כעס כלפי בודיסטווה, זלזול בבודיסטווה, דיבור שלילי עוד בבודיסטווה, מתוך מוטיבציה לפגוע, גורמים אין ספור צרות. צרות גדולות, בין אם זיהינו שזה בודיסטווה, בין אם לא, בין אם הסיבה לכעסנו ממשית או לא, באמת עשה משהו שלילי או לא באמת עשה משהו שלילי, רק נדמה לנו שעשה משהו שלילי ואנחנו כועסים את זה. צרות גדולות. אז לכן אומר לנו שצונקפה, מוטל עלינו לנסות ככל יכולתנו לבלום רגשות של כעס, במיוחד כעס המכוון כלפי נזירים או נזירות או כלפי בודיסטווה. הוא מפרט לנו עוד דרכים לקלקל קרמה, חוץ מכעס כלפי בודיסטוות, נזירים, נזירות וכך הלאה. מפלות בסיס, שטנדרים שלנו. והוא מדבר על נזירים, הוא אומר, אם אנחנו באים לבית של לא נזירים, נזיר בא לבית עם תשוקה חזקה לקבל כבוד או מנחות, מחסל את החסד. אם יש לנו יהירות או גאווה שהשתלטו עלינו, מחסל את החסד. או אם אנחנו מבטרים על הלימוד של הדרמה, מחסל חסד. אז כל הדברים האלה יכולים לחסל זרעים טובים שזרענו בעבר, ולמנוע את עצמותם של מעשים טובים מן העבר. אז אתם יכולים לתרגל כמה שאתם רוצים, אם אתם עדיין נתונים להשפעה של כעסים ועושים מפלות בסיס ויש לכם יהירות וגאווה או השתוקקות לכבוד או למנחות, אז התרגול שלכם לא יכול להמריא, הוא לא יספרי. אנשים אומרים, תרגלתי, תרגלתי ולא קרה כלום, פה אתם צריכים לשים לב. הוא אומר, להתאמץ במיוחד ולמנע ממעשים אלו. בואו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אז רגע קצת כבד, לפעמים צריך לתת לו לשקוע קצת כדי לקלוט אותו. פסומה בפרחים עטויה, עם הרצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה, ילדויה ופנינים של כל חסד הם לאתרה, בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה, בליבי ירחנה ולך אגישנה. שלנתה או מיתנו וכה לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידם כולו לתנה מנדלה כהנה יפה. אז אני כאן מעריכה קצת בחלק הזה, אנחנו לא נמשיך לעשות את זה בשאר הפרקים, אז הזדמנות אחרונה ככה לצלול לתוך השלמות השלישית של אורך רוח ו לקלוט אותה היטב. אז השיעור יתארך קצת בגלל זה. אוקיי?
יופי, יופי, יופי.